עכשיו, אני מצליח מאוד עסקית, כי בתור מישהו שאין לו ולא היה לו כלום, חקרתי ולמדתי מה המנופים של החיים. מה זאת אומרת, מה המנופים של החיים? אם אתה בא לדבר עם בן אדם אחד, אז שוב, זו פעולה לא ממונפת. אם תדבר בבת אחת עם 100, אז באותו זמן, על אותה שעה, תדבר עם 100, אז זו פעולה יותר ממונפת. אם תדבר עם 10,000, זו פעולה יותר ממונפת. כלומר, אנחנו רוצים לחפש את המנופים של החיים, ודרך זה אפשר יהיה סטטיסטית, גם אם הסטטיסטיקה תישאר 1%, 1% מ-1,000, זה הרבה יותר מ-1% מ-1. אז אנחנו רוצים להביא לפעולות, להרבות פעולות שהן ממונפות, ועד איזה לייצר אמרות. אוקיי? ואז אני חוקר את החיים. מה ימנף אותי, מה הזזתי? לדוגמה, בגול, איך גול הצליח כל כך? איך הוא הצליח? הדבר המרתק הוא שלא פרסמנו. עזוב את זה שגול הצליח להביא מאות אלפי אנשים. גול הצליח להביא מאות אלפי אנשים בלי פרסום. אז אתה שואל איך?
אני שואל איך, זה מאוד מעניין אותי, כן, בטח שאני שואל איך.
התשובה היא שזה ענה על צורך מאוד 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 חזק שנקרא להצליח בבחינות.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיה אוריב, קופירייטר ממיר. ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצוק לגבעים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל.
עופר לוי, איזה הפתעה נעימה. מה העניינים?
מעולה, מעולה. טוב לפגוש אותך תמיד.
תודה, תודה. מאוד שמח לארח אותך. הרגע התוודענו לזה ששנינו סובלים מאוד חום, אז אתה קצת הדמדם, ואני בדיוק חזרתי משבוע בערבה, אני לא יודע איך הדמדמות עברה, אבל נראיתי כמו פטל נחמד. אז טוב, אנחנו נמשיך. אני רוצה רגע להציג אותך לקהל השומעים והצופים שלנו. כמה מילים על עופר לוי, חבר ותיק, אדם עשיר ביכולותיו ובדברים שעושה. עופר לוי הוא יזם, הוא מרצה לכלכלה, הוא מדריך סדנאות להתפתחות אישית למעלה מ-20 שנה. 20 שנה זה הרבה זמן. זה נתח בריא מ-50 וקצת. אוהב אנשים מכל הלב, על זה אני מוכן להעיד, ומחפש דרכים להיטיב את חייהם, כפי שנשמע בקרוב מאוד. עופר מנחה את סדנת צרור מפתחות להצלחה בחיים, שבה לימד למעלה מ-1,500 אנשים לנהל את המחשבות והרגשות, וכך לקבל שליטה על החיים שלהם. בתור מי שגדל בשכונת מצוקה, ותדע לך שאני מאוד מאוד סקרן לגבי זה, לשמוע איך זה, איך זה עובד, איך גדלת ואיך נחלצת מעוני, ובנה את עצמו בעשר אצבעות, לקח על עצמו את המשימה ללמד כל אדם, להתפרנס בכבוד ובשפע מהכישרונות שלו. ויצר את הקורס העולם הנסתר של הכסף, שבו הוא מאפשר לכל אחת ואחד, ללמוד איך מרוויחים הרבה יותר כסף, ולשלם רק אחרי שהם מצליחים לעשות את זה בפועל. בין שלל עיסוקיו, עופר הוא בעלים ושותף במיזם הלימודים הגדול בארץ, גול, אשר למעלה מחצי מיליון אנשים למדו דרכו עד כה, מה שאומר בעברית פשוטה שכל אחד מבערך 18 איש, שאתם, 18-19 איש שאתם פוגשים ברחוב, סטטיסטית, מכיר את עופר, למד מעופר. זה מספר מטורף. אם היינו לוקחים את זה למדינה טיפה יותר גדולה כמו ארצות הברית, היינו מדברים על 10 מיליון מתוך נאמר 230 מיליון, סדר גודל, זה המון, זה משהו, זה עצום. האתר משרת מוסדות אקדמיים רבים, וכמחצית עם בתי הספר התיכוניים בישראל. גילוי נאות, אני באיזשהו שלב כתבתי ביוזמה מסוימת שנועדה להתחבר לאתר הזה, תחת עופר, לא יצא לפועל, כמו עוד כל מיני דברים שקורים. אז עופר לוי, אחרי שהתוודענו לך באופן הטיפה פורמלי הזה, עם כזה עבר, ואני רואה מולי אדם מלא בביטחון עצמי, מלא ביכולות, מלא ברקורד, מלא בעשייה, איך הגעת לזה? איך הגעת למה שאתה עושה? או מה אתה עושה? ספר לנו מה אתה עושה, ואיך הגעת לזה?
מה אני עושה? אני חושב שהיום הדבר המרכזי שאני עושה עם אנשים, זה מה שאני עושה כבר שוב, מעל 20 שנה, האמת שכבר עוד מעט 24 שנים. אני מלמד אנשים מודעות עצמית והתפתחות, ומלווה אותם גם שהם יעשו את זה. זה אומר שיבנו להם חיים משמעותיים, חיים של שפע כלכלי, שירוויחו הרבה כסף, שידעו מי הם, מה נכון להם, ואיך להביא את עצמם במקסימום לעולם. זה מה שאני למדתי לעשות. למזלי, בגיל 28 נתקלתי בעולם הזה, שהתפתחות אישית, שגם אתה מכיר אותו, וככה בעצם הפכתי מבן אדם שמסתובב בחיים ולא יודע לאן הוא הולך, לבן אדם מאוד מאוד מכוון מטרה. ועם הכיוון מטרה הזה הקשמתי הרבה מהתוצאות שאתה הקראת. אבל עברנו בגיל, כשהייתי בן 9, עברנו ליפו ג' אז זה היה בגין עלה לשלטון, ועשו משהו שנקרא פרויקט שיקום שכונות. בעצם הקימו שכונות סלאמס כאלה, מלא מלא בניינים בטון אפור כזה, עשו טובה למשפחות, זה באמת הייתה טובה, אבל זה היה משכונות סלאמס כאלה, מכוערות כאלה, שריכזו בהם את כל המשפחות שגרו בכל מיני חורים. אז היינו שכונה של מרובות ילדים, מלא ילדים, פתאום הייתי בשכונה עם מלא ילדים, אבל מלא, כאילו מלא, משפחות של 6, של 8, של 10, חילוניות, מסורתיות, דתיות, לא הרבה, כולם מרוכזים לשכונה, שכונה הרבה, אין אז טלוויזיה, אין מחשב, זאת אומרת, יש טלוויזיה, אבל ערוץ אחד, יש מחשב, ורוב הזמן נמצאים בשכונה, ילדי רחוב, חתולי רחוב כאלה.
למה אתה נחשף? מה יוצר אצלך השקפת עולם, שכשאתה מגיע לגיל מעט יותר מבוגר, פתאום נוצר שינוי, משהו קרה שם?
תראה, אני כל הזמן מאוד מאוד חריג, ולכן תפיסת העולם שלי היא של לשבור את המוסכמות כל הזמן. זאת אומרת, בכיתה שאני יושב, ואני אחרי 5 דקות מבין כל מה שהמורה אומרת, ועכשיו אני מבלה עוד 50 דקות בלחלום בהקיץ, כי אני לא יכול לקום וללכת לשום מקום. אבל הרמה בכיתה זה שהמורה עדיין מנסה להסביר לילדים משהו מאוד מאוד בסיסי. אז זה הפער ברמה ביני לבין הסביבה שלי. בתיכון ברחתי מבית ספר רוב הזמן. הייתי בית ספר מצוין, אבל ביהודה א' ב' כבר לא ראו אותי, והמורה לא היה כוח לריב איתי. את הבגרויות עשיתי ככה בהינף יד בלי להגיע כלל ללימודים.
בגרויות טובות?
הן היו טובות מאוד, כן. התקבלתי אחרי זה לתואר מכובד באוניברסיטה, והן היו בסדר, הפסיכומטריה היה מצוין. תודה לאל, קיבלתי, אם יש קלף אחד חזה שקיבלתי, זה את האינטלקט. אז אני אומר שאני סטייה סטטיסטית. מהשכונה שבה גדלתי, לא במקומות אחרים, אני לא כזה גאון גדול, אבל אני... לעומת המקום שבו גדלתי, לא יודע מאיפה, כנראה מהמשפחה איפשהו, יש שם. אז בקיצור, הדרך שלי היא כל הזמן לבעוט במוסכמות, ולברוח ולעשות דברים אחרת, ונקודת הברירת המחדל היא שאני עושה הפוך מכולם, מה שמאפשר לי להיות אמיץ מספיק פעמים, ולנסות דברים אחרים. אבל אני עושה את המסלול הסטנדרטי ולומד תואר ראשון ושני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, כי אולי ככה אני אסתדר בחיים, ואז
כל מי שמתקל... צבא לפני כן?
הייתי בצבא, הייתי מדריך נוער בצבא.
איפה אתה?
בכלל, הדרכה ולימוד מובילים אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. אני תמיד הייתי מורה, תמיד הייתי מתרגל, תמיד נמשכתי למקום הזה של ללמד.
גם כשהיית ילד לימדת לילדים?
כשהייתי בכיתה זין, היה לנו בבית ספר, מה שנקרא פרויקט בגרות. כל נער או נערה היו צריכים לבחור איזשהו פרויקט שנתי שהם עושים. והיה כל מיני פרויקטים בכל מיני דברים, בתעשייה, בכל מיני דברים, ואני בחרתי להיות מורה ליום אחד, בכיתה א'. זאת אומרת, איך שנמשכתי תמיד להוראה, בגיל 17 הייתי מדריך נוער בשכונה, במתנס השכונתי, בצבא הייתי מדריך נוער, באוניברסיטה הייתי מתרגל, אחרי זה נהייתי מרצה לכלכלה, כלומר תמיד נמשכתי ל... זה גם מה שהוביל אותי בגיל 28, בגיל 30, להתפטר מהעבודה כיועץ כלכלי, ולהקים בית ספר שמכין סטודנטים לבחינות, ומשם להתגלגל לאתר הלימודים הכי גדול בישראל, שדיברת עליו קודם.
אני שואל את השאלה הזאת לגבי לימודים, כי זו שאלה אוטוביוגרפית. אני רואה אנשים סביבי שמלמדים, ואני רואה שאני גיליתי בגיל מאוד מוקדם, שאני אוהב ללמד, גם בגיל... יודע, בטח בגן ובכיתות הנמוכות כבר לימדתי אנשים, בצורה כמובן לא פורמלית, לא כסמכות מלמדת, אבל תמיד זה שאוהב להעניק ידע, וגיליתי לאחרונה שזה כנראה הייעוד שלי בחיים, ללמד. ככה אני מרגיש. תדע, תחושה פנימית, אתה לא יכול, אין דרך להכיל את זה, אבל אני אומר את זה כי בסוף, בתחילתו של דבר, הפודקאסט הזה נועד לתת לאנשים ידע שאפשר לעזר בו, ואני חושב שזה נורא חשוב להסתכל מה עשית קודם, מה אהבת לעשות, גם אם עכשיו אתה לא עושה את זה, גם אם זה לא הכיוון שלך, לאסוף פעורי הלחם האלה, שמתווים את השביל שאתה עושה, וכמכוונים לאנשים, פשוט להסתכל עליהם בצורה, זו המטרה של השאלות האלה.
אני מסכים לחלוטין. אצלי זה היה מאוד מאוד ברור. נולדתי להיות מורה.
כן.
פשוט נולדתי להיות מורה, יכולת ורבלית מאוד גבוהה, יכולת לפשט דברים מורכבים להסברים מאוד מאוד פשוטים, יכולת אמפתית לראות מי נמצא מולי ומה אני צריך להביא לו כדי להתאים את זה לצד השני. אז כנראה שלמזלי, היה לי ברור, רק לא היה לי ברור איך אני עושה מזה כסף. היה לי ברור איך אני עושה מזה כסף.
את היכולת האמפתית הזאת, האמפתיה, לראות אנשים, להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, זה... הוא יודע משהו, בלי קשר לידע, או אם, בלי קשר לידע, אני אמפתי כלפיו. זה דבר שהבאת מהבית? זה, גדלת עם זה? פיתחת את זה? איך?
שוב, אני חושב שנולדתי עם זה. Okay. אני חוקר את נושא הטיפוסים. יש כולנו, נחלקים כל מיני טיפוסים, לכל טיפוס יש איזושהי יכולת גבוהה מסוימת. זה okay. אני שייך לקבוצה, לרבע מהאוכלוסייה, שהיכולת הגבוהה שלה זה היכולת האמפתית. זה היכולת להיות בנעליו של האחר. זה מביא לך לפעמים הרבה צרות, כי אתה יותר מדי בנעליו של האחר ושוכח את הנעליים שלך. אתה נשאר יחף. האמפתי נשאר יחף. זה המושג החדש. כל הסנדלר, האמפתי נשאר יחף.
אני חושב שהפוך אגב, אני חושב שהאמפתי תמיד בנעליו. האמפתי אתה לא יכול להפשיט אותו, הוא תמיד עם האמפתיה גם לעצמו. זה לא. לא, אוקיי.
הוא באמפתיה לאחר יותר מדי, והוא שוכח את עצמו. זאת אומרת, אוקיי. מרוב שזה, בוא נראה מה, טוב, אני אראה קודם מה אתה צריך, אז שאתה שוכח מה אתה צריך. זה עבודה מאוד קשה על האמפתיה מוגזם.
אוקיי, אז אתה אומר אמפתיה, הרב האוכלוסייה הזה זה אמפתי מוגזם בעצם? זה מישהו שנותן את עצמו בלי חשבון?
בדיוק.
אוקיי, אז זה מה שאתה נוהג לעשות בעצם באופן מכני אוטומטי.
נכון.
אתה מבחינתך נותן ערך, נותן ידע, נותן כסף, נותן הכל, כדי שמי שמולך יהיה מבסוט.
בדיוק.
וזה מה ש... זאת אומרת, אם אני לוקח את זה לשפה טיפה אחרת, אתה בעצם אוהב לרצות, כן?
במקום הנמוך זה אוהב לרצות?
לא, אני לא מדבר על הנמוך בכלל, אני מדבר על רצות בתור, אני מנסה לתת לזה סימן ניטרלי דווקא. אני מאוד אוהב לרצות. לי נורא חשוב שאנשים שסביבי הם מרוצים.
כן. אז אני כן אחלק את זה לשניים, במקום הנמוך זה לרצות, כלומר לוותר על משהו, לרצות בשבילי זה לא ניטרלי, לרצות בשבילי okay. זה לגרום שאחר יהיה מרוצה אבל על חשבוני, בסדר? והצד ההפוך של זה, זה שאתה באמת שמח בשמחתו של האחר, כלומר אחד הדברים שאני ממש שמח, מרוב הנוירוני אמפתיה האלה, אז אם אני מצליח לשמח את האחר, זה באמת מביא לי שמחה מאוד גדולה.
כן.
אחד הדברים שגיליתי לאחרונה זה שאני יותר אוהב לשמח מאשר ללמד. תמיד חשבתי שללמד זה הדבר הכי גדול, אבל רק ממש בכנס שעשיתי לאחרונה, מישהי ביקשה שנבדוק את פירורי הלחם, ואז ראיתי שכשאני משמח מישהו, אז אני הכי שמח, אז אני כל הזמן מחפש את השמחה. זה לא, אז יש בזה צד אגואיסטי. הצד השני זה שצריך שוב, שתי הסיבות גורמות לך לשכוח את עצמך. סיבה אחת זה כשאתה מרצה ואתה מוותר על מה שטוב לך, סיבה שנייה זה שאתה עושה טוב לאחר וזה משמח אותך, אבל גם אז אתה, מרוב שזה עושה לך טוב, אתה עלול לשכוח מה אתה צריך.
אני מוצא, האמת שאני מוצא שאתה מדבר, אני מוצא עידוד מאוד משמעותי בינינו, אני חושב שכבר מצאנו אותו לפני כן, אבל לא דיברנו על זה. לידיעת הצופים, לא דיברנו על זה, אין תאום, אנחנו אמפתיים באופן חדשני. המקום הזה של שמח הוא נפלא, ו... אחד הדברים המעניינים שקרו, כשאמרתי, הזמנתי אותך לפודקאסט, זה אמרת, אבל אני לא טוב בכתיבה שיווקית, ולא יכול להגיד שהצחקת אותי, כי התחלתי לצחוק בקול, אז כאילו, זה לא יודע אם שאמרתי את זה בבטן, אבל כאילו, אני אומר, עופר לוי, כן, הוא לא טוב בכתיבה שיווקית. למה אני אומר את זה? כי כתיבה שיווקית א' ב' שלה, זה להסתכל מהמקום של האחר. כשאתה מסוגל להסתכל מהמקום של האחר, זה לא כתיבה מסוגננת, זה לא כתיבה יפה, זה לא כתיבה שנועדה למצוא חן. היא לא נועדה, בסוף כתיבה שיווקית, נועדה לדבר אחד בלבד, והוא למכור. היא עוברת הרבה תחנות, היא עוברת דרך תחנת האמפתיה, והעניין, והלרתק, לפעמים להוריד, לפעמים להעלות, המון המון תחנות. כשההבדל הגדול בינה ובין מה שקורה לנו בחיים, שהיא אמורה לפחות על פניו להיות מכוונת, שהיא מייצרת תהליך. ואוי לנו ואבוי לנו, אם נשתמש בכלי נשק שאינו ראוי, כי זה גם קל. לקחת איזה מטרה שאנחנו, מטרה רעה, ולא ניכנס פה להגדרה של מה זה רע, כי לך תראה, יש לזה כל כך הרבה הגדרות שונות, ולהשתמש בזה שלא לא למטרה. עכשיו, אני מסתכל על גול, כן? מסתכל על הגול. יכול טיפה לספר לנו על גול, כי גול זה מאסטרפיס מטורף. מה הדבר, ספר קצת כמה זמן זה קיים, מה עושים בגול, וכו וכו.
גול התחיל, אם נדבר אפופו אמפתיה, איך התהליך מופיע, אני שנת 2000, אני מבין שאני עובד כיועץ כלכלי ואני שונא את הייעוץ הכלכלי, זה לא מעניין אותי התחום הזה של המספרים, ואני מחפש דרך חדשה בחיים ואני מחפש משהו שקשור ללימודים, כי אני הבנתי שאני רוצה להיות מורה, ואני מחפש בעיה לימודית שאין לה פתרון טוב. ואז המחשבה היא על הדבר הראשון זה לכתי המורה בתיכון, אבל זה לא מעניין אותי. ואז אני נזכר שכשאני הייתי סטודנט לכלכלה, 10 שנים קודם לכן, בתחילת התואר שלי בכלכלה, אני יושב בשיעור מבוא למיקרו-כלכלה, סמסטר ראשון, אתה יודע, אתה מחכה כל החיים להיות באוניברסיטה, כאילו סיימת את הבגרות, עשית צבא, זה כאילו הטופ של חייך, אתה מגיע סמסטר ראשון, אתה ניגש, אתה יושב בכיתה, אתה לא טיפש, ואתה לא מבין על מה המרצה מדברת. כאילו, אתה לא מבין על מה מדברת, וכשאתה ניגש לפתור מבחנים, בסופו של דבר אתה רוצה להצליח במבחן, זה לא עד כדי כך מעניין אותך, אתה משתדל שיעניין אותך, אבל זה, כרגע יש מטרה להצליח בבחינה במיקרו-כלכלה. ואני בא, אני ניגש לבחינה, ואני לא מבין מה הקשר בין מה שהיא לימדה בכיתה, בין החומר במחברת לבין השאלות במבחינות.
אתה לא מבין? או כל הכיתה לא מבינה?
כל הכיתה לא מבינה, אז תמיד, אם אני לא מבין, גם כל הכיתה לא מבינה.
אוקיי, זה לא שהיית מבריק בתיכון, הגעת לאוניברסיטה, ופתאום עולמך קרס עליך.
לא, הייתי, לפי הציונים שלי, כנראה שהייתי בסקאלה הגבוהה, כי בסוף סיימתי את התואר הראשון בהצטיינות.
כן.
אז אני יושב, אני לא מבין את זה, ואני מסיים את הבחינה הראשונה בציון 80, שזו אכזבה מאוד גדולה, כי ממש השקעתי ורציתי להצליח, ואני מסיים ב-80, ואני פשוט לא, זה לא מסודר לי בראש, אני לא הבנתי מה הקורס הזה, ולא הבנתי את הרעיונות, ולא הצלחתי, וממשיכים את התואר וכן הלאה. ועשר שנים אחרי זה אני נזכר, ואני יודע שהבעיה הזאת נמשכת, כי גם אחרי זה נהייתי מתרגל, וניסיתי להסביר, ולא מבינים. ואז אני אומר, אוקיי, יש לנו פה בעיה, שאנשים לא מבינים, רוצים להצליח, והנה בעיה, אנשים רוצים להצליח בבחינות ולא מצליחים.
אני רוצה רגע להבין משהו, אתה היית מתרגל, מתרגל זה שבעצם יש חומר נלמד בכיתה, מתרגל בא לשיעור, והוא מתרגל עם התלמידים מה שיעורי בית, אני למדתי באקדמיה, בצלל, באקדמיה לעיצוב ואמנות,
כן, הוא מתרגל, פותר איתם תרגילים, פותר איתם תרגילים, בכלכלה.
הוא פותר איתם תרגילים, אבל אתה פותר איתם תרגילים, למה אחרי זה הם מתקשים בבחינה, אחרי שפתרת איתם תרגילים?
אלה שפתרתי איתם תרגילים, פחות התקשו.
אוקיי.
ואז אני שואל את עצמי איך אני הופך, אחד מה הבעיה, בסדר? אחד מה הבעיה, שתיים איך אני הופך את זה לביזנס, לעסק, בסדר? אז קודם כל אני מבין את הבעיה, היא די ברורה. המרצה בכיתה לא מתכוון ללמד אותך להצליח בבחינה. יש פה בעיית סוכן, מה שנקרא. הוא תפקידו להעביר את החומר לפי מראית עיניו. בסוף הוא נותן לך בחינה שלא קשורה למה שהוא לימד בכיתה במובן הזה שהוא לא לימד אותך להתמודד עם שאלות, הוא דיבר באופן תיאורטי מאוד גבוה על עולם הכלכלה ועל הרעיונות התיאורטיים הגבוהים, ואז הוא בא בפועל נותן לך תרגיל, זה כמו שאני אדבר איתך על שיעורי ספורט, בשיעורי ספורט אני אלמד אותך, לא יודע מה, לעשות תרגילי...
תלמד אותי לרוץ ותבחן אותי לשחות.
בסדר? כן. כן, לא, אל תבחן אותי על שחות, אני אמד אותך לרוץ 100 מטר, ואז אני אעשה לך, בוא עכשיו הבחינה היא בחינת מראטון. לא הכנת אותי, דיברת איתי באופן כללי על ריצה, עשית לי כמה תרגילי 100 מטר, ובסוף אתה נותן לי לרוץ ריצת מראטון. לא הכנת אותי לריצת מראטון. לא, אני לא חושב שזה תפקידי להכין אותך לריצת מראטון. אני חושב שזה התפקיד שלי, אתה תבין לבד, שאתה צריך לרוץ מראטון, שאתה צריך לחפש תרגילים, שמכינים אותך, בקיצור, אז יש פה בעיה של פער בין ציפיות. אז אמרתי, אוקיי, על כיפק, אז עכשיו הבנתי, בוא עכשיו נבין מה ריצת המראטון שהמרצה מקבל בכיתה, נותן בבחינה. ואז התחלתי לחקור מה המרצה נותן בבחינה, והתחלתי להכין תרגיל סטודנטים מסוימים בכיתה מסוימת. ואז הבנתי את הבעיה העמוקה יותר, עכשיו אנחנו מסתכלים ברמה מערכתית. לפעמים אתה לא רואה את הבעיה המערכתית, כי אתה מסתכל על הכל כמו גוש אחד גדול. וזה הרבה פעמים אנשים עושים את הטעות הזאת. הם מסתכלים על כל היהודים, כל הערבים, אפרופו. זה, הם לא מסתכלים על אנשים בודדים, על קבוצות בבודדות, על מקומות מסוימים, אלא על גושים. ואז ראיתי שיש בעיה יותר חמורה, כי סטודנט באוניברסיטת תל אביב, בחוג לכלכלה, שלומד מיקרו-כלכלה, יש לו מרצה אחד, ולמרצה הזה יש חופש הבחירה איך תהיה הבחינה. זה אומר שהמרצה לכלכלה, בחוג לכלכלה, בבר אילן, כותב אחרת, ואותו מרצה לכלכלה שמלמד כלכלה לכלכלנים בתל אביב, הוא בחוג למינהל עסקים ילמד מקצוע מיקרו-כלכלה, אבל קצת אחרת. זאת אומרת, אם לא הבנתי את המרצה שלי, זה לא כמו הכנה לבגרות או לפסיכומטרי, בסוף כולם ניגשים לאותה בחינה, ואם אני בא למורה פרטי, אז הוא ילמד אותי, כי הוא מכיר את הבחינה הארצית. באוניברסיטה, אין מורה שמכיר את המרצה הספציפי הזה. מקסימום מישהו שהיה תלמיד שלו לפני שנה, לפני שנתיים, אבל מישהו היה תלמיד שלו לפני שנה, לפני שנתיים, לא מכיר את ה... לא יודע ללמד, אולי מכיר את החומר, אבל לא יודע ללמד, יש לנו פה בעיה.
אז מה, זה אומר שהמבחנים הם תמיד אחרים בכל אוניברסיטה?
הם אחרים בכל אוניברסיטה, הם אחרים מחוג לחוג, באותה אוניברסיטה, באותו מקצוע, נגיד כולם לומדים מתמטיקה, משהו שנקרא מתמטיקה א', או חדווה, או אינפי א'.
כן.
אבל באותה אוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, יש אולי 50 חוגים, וה-50 חוגים האלה, יש להם 50 מתמטיקה א', רק באוניברסיטת תל אביב. ובבר אילן יש עוד איזה 50, ובבן גוריון יש עוד 50, ובטכניון יש עוד 50. אז עכשיו, מה תעשה? איך לפתור את זה?
איך עושים?
אז מה שראינו זה שאנחנו יכולים להביא, אני הייתי מרצה לכלכלה, שותף שלי מרצה למתמטיקה, אמרנו איך נפתור את זה. בהתחלה פתרנו את זה בזה שלימדנו כיתות של 20 איש, ומה שהיינו עושים זה לוקחים את הבחינה של אותו מרצה, רואים מה ריצת המראטון שהוא מביא, ולימדנו לזה. וגילינו שאנחנו בשלושה מפגשים מלמדים את כל החומר. מה שמלמדים בסמסטר שלם, אנחנו מלמדים בשלושה מפגשים של 4 שעות. בינם בא אלינו שבוע ראשון, שני, שלישי, למד את כל החומר, והוא יודע יותר טוב ממה שהיה מישהו בכיתה. בסדר? למה? כי הרבה זמן בכיתה מתבזבז על תיאוריות כלליות שלא רלוונטיות לבחינה.
והכל בלימוד פרונטלי?
זה היה, התחיל הכל בלימוד פרונטלי. אפרופו, אממה, לימוד פרונטלי יש גבול כמה אתה יכול ללמד. אז לימדתי 20, בין 8 לבין 10 ל-2, ואז הייתה לי הפסקה שעתיים, ואז לימדתי בין 4 ל-8 בערב, עוד 20. וככה יום אחרי יום, יום אחרי יום, כמה אנשים אתה כבר יכול להביא? ובמשך 8 שנים זה מה שעשינו, אבל ידענו שאנחנו חייבים ללמד כל קבוצה לפי המרצה שלה. עכשיו מדובר, אמרת לך לפני רגע, 50, כאילו אנחנו היינו רק מרוכזים רק במכללה למינהל, ואולי בעוד מקום אחד.
קשה מאוד להמריא ככה.
ואי אפשר להמריא 8 שנים. ואז ב-2008 ראיתי מישהו כותב על המסך על מחשב. לא ראיתי את הבן אדם, ראיתי רק על מה שהיום אנחנו מכירים כ-whiteboard. 2008 לא ידעתי מה זה whiteboard. ראיתי מישהו כותב על המסך, היד שלו זזה, לא רואים את היד, רואים כאילו עט, והוא מדבר, מעביר שיעור. זה היה ב-2007 שראיתי את ה-whiteboard, וזה נכנס לי למוח לאיזושהי נקודה, לפעמים הנקודות מתחברות, נכנס לי איזושהי נקודה שראיתי כזה דבר. ואז חיפשתי פתרון, תמיד אמרתי לשותף שהיא תגיד, אם היה אפשר לשכפל אותנו, אם אפשר לשכפל אותנו, כי היינו רק אני והוא, ואז יום אחד אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, אפשר לשכפל אותנו, אולי נקליט עצמנו בווידאו, ואז אנחנו נכין קורסים להמון מקומות, מה נשמע רעיון טוב, בוא ננסה. וככה נולד גול, גול בשביל התרגול. חיפשתי שם עם 4 אותיות, וקיצרתי את המילה תרגול. אתה יודע, השם חברת אינטל, למה היא נקראת אינטל?
למה?
זה קיצור של אינטליג'נס.
וואלה.
בסדר? אז אמרתי, אם קיצור אינטליג'נס, מה אני יכול לקחת? איזה מילה מעולם הלימודים אני יכול לקחת, ולקצר אותה כדי שיהיה לי אתר אינטרנט מקוצר. ואז אמרתי, המילה תרגול, אנשים צריכים תרגול, כי ידעתי שאני, מה המרצים לא נותנים מספיק תרגול, הם נותנים תיאוריה, והם נותנים מספיק תרגול. אמרתי, אני אעשה את גול בשביל התרגול. א', שבפועל אנחנו מלמדים הכל, אבל אמרתי, נקרא לזה גול בשביל התרגול, וכך קרא לזה גול, אנשים לא ידעו למה זה גול, לא הבינו למה גול, לא נורא. השם
יפה, דרך אגב.
שם יפה, כי הוא שם קצר, והוא שם קליט, והוא נתפס כמו אני לא יודע מה.
והוא קשור לגוגל, שזה מסמל אינטליגנציה וטכנולוגיה בעולם.
לא חשבתי על זה, זאת אומרת, כשזה קרה, הבנתי שזה בכיוון, אבל הקישור הוא לא בהכרח לגוגל, אבל כן, הרבה פעמים מתבלבלים.
כן.
הנקודה הייתה, אחד, זה לזהות מה הבעיה, שתיים, להתחיל לפתור אותה בקנה מידה ארצי. עכשיו, הנקודה המעניינת היא זה שראינו שאמרת לך שיש 50 מתמטיקה א' בתל אביב, ועוד 50 בבר אילן, ועוד ועוד ועוד, אבל לכל הקורסים האלה יש איזושהי ליבה שהיא משותפת. זאת אומרת, 70% הוא כן דומה. כי אתה לא ממציא את המתמטיקה, ואתה לא ממציא את המיקרו-כלכלה. 70% די דומה, ואז על זה יש רמות קושי שונות וסגנונות שונים, והתחלנו לייצר למקום את הליבה, ואז לפי מקום אחד לתת את ה-30% הנוספים, ואז עוד 30%, ואז עוד 30%. ובמהלך ה-14 שנה מאז שחלפו, איבנו, יש לנו באתר מפעל עצום של תוכן, יש לנו מעל 5,000 קורסים שונים. 5,000
קורסים.
במדינת ישראל הקטנה 5,000 קורסים שונים, סטודנט שנכנס ממקום מסוים, הוא יודע שזה מותאם לו, וזה סוד ההצלחה. זאת אומרת,
הוא באוניברסיטת באר שבע, הוא יודע, יש לי פה את כל מה שיש באוניברסיטת באר שבע שאני צריך.
זה לא סתם באר שבע, זה באר שבע מדעי המחשב, באר שבע הנדסת חומרה, באר שבע הנדסת חומרים. זאת אומרת,
שבע הנדסת מכונות, שנה ד'
בדיוק. אנחנו עונים בעיקר לא' וב', בשנה ג' ד' זה נהיה כבר עוד יותר מפוזר, הם מתפרקים לעוד תתי מחלקות, וכבר לשם לא נכנסנו, כי זה שתי הקהל קטן מדי.
כן, זה גם נראה שהעיקר זה באמת א' ב', זה השנים היותר קשות, אם אני מבין, נכון.
נכון, וגם שם יש עדיין את הליבה, את המשותף.
כן.
אז המענה הזה הספציפי יצר הצלחה. עכשיו, אחרי זה התפרחבנו לבגרויות והפסיכומטרי, שהם כבר לא ספציפיים, אבל כבר היה לנו שם מאוד מאוד גדול, ויצרנו שם גם איכות גבוהה, וגם למצב שחצי מבצי ספר התיכון בישראל לומדים בגול, וכשהייתה הקורונה, גול הציל את המדינה, פשוט שהמרס, המדינה נסגרה, גול נפתח לכל תלמידי תיכון בישראל במתנה, לאותה תקופה, וזה היה ממש החליק את המשבר הזה.
ועכשיו אתם ממשיכים בגדילה? ממשיכים לצמוח?
כן, כל הזמן צומחים.
איך אתם, אפשר לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית?
תמיד.
יש לנו היום את ChatGPT, עוד רואים אותו, נכנס לעבודה, תוכנות AI תופסות מקום יותר ויותר מרכזי. באיזשהו שלב אני מקווה שיבטלו את הבגרויות. אולי לא רק אני מקווה, אולי זה דבר שמאוד הגיוני שיקרה, זאת אומרת, איך אנשים יכולים להמשיך לעשות בגרויות בעולם שמשתנה כל כך מהר שהבגרות לא ממש משרתת.
אני גם מקווה שישנו את הבגרויות.
מה אתה אומר?
גם אני מקווה שיבטלו את הבגרויות.
כן? למה?
כי זה פוגע בתלמידים.
מה היית רוצה שיקרה במערכת החינוך? איך היית רוצה ש... אם בכלל מערכת חינוך, מה היית רוצה שיקרה לבן אדם שהיום הוא מגיע לתיכון? איך הוא מתקדם מפה בשביל להיות בן אדם שחי טוב בעולם העתידי שלנו?
התיכון, אנחנו הולכים אבל לעולם אחר, אתה יודע, כאילו עכשיו בשיחה, התיכונים...
רק ניגע בזה ונחזור ל...
שיטה התיכונית עבד עליה הקלח כבר כל כך הרבה שנים, זה הלך לאיבוד, ההתעקשות של לשמור על זה היא מחרידה, פשוט מחרידה, זה כמו, זה ממש החומה, ממש the wall, כאילו להכניס אנשים בפס יצור, ולהוציא אותם מאוחים בצד השני, בסדר? יש משהו בשיטה הזאת שהיא עוד מימי, 30 שנה אחורה, לא מכבדת, עזוב היום, 30 שנה לפחות היא כבר לא רלוונטית. היא לא רלוונטית מהיום. היא לא רלוונטית עשרות שנים. עשרות שנים היא לא רלוונטית. זה כזה ארכאי שזה נמשך. כי הגישה שם זה שאני המורה אומר לך מה אתה צריך ללמוד. הגישה הזאת שאומרת אתה פסיבי, אני המורה אקטיבי. אני אומר לך מה ללמוד, אתה צריך ללמוד לשון, זה, 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 ואתה לא, אני לא מכבד את אותך. אין כבוד לתלמיד. במבנה כבר אין כבוד. אין כבוד לילדים הללו. אין הקשבה. לא טוב לי. הדבר הזה לא טוב לי. הדרך שבה הם לומדים היום, שזה בסרטונים קצרים, הוא לא מקבל ביטוי בתוך המציאות הזה שמעמידים אותם מול מורה שבלה בלה 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 בלה, שעות על שעות על שעות. זה כל כך לא מכבד, כל כך אסוני. והנזק החמור הוא, זה שהוא מלמד אותם פסיביות. זה יותר חמור מהכל. שני דברים חמורים. אחד זה שבעצם המסר הוא, אתה פסיבי, אני קובע. הם מתמרדים מול זה, הם לא מוכנים לדבר הזה יותר.
הם לא יכולים לסבול את זה יותר.
אני לא הייתי יכול, אני פשוט ברחתי מבית ספר, אמרתי, אני פשוט ברחתי מבית ספר, אני כבר אז הבנתי, אני לא מוכן. לא ידעתי להגיד את זה במילים. וידעתי שעושים לי עוול פה. שימושים אותי בכיתה, על שעות על שעות, שעות, עושים לי עוול. בתור ילד קטן, לא היה לי לאן לברוח. בתור בחור נער כבר די, כאילו יכולתי לברוח. כבר מרדתי. אז אחד זה, המסר הוא תהיה פסיבי, אני אגיד לך מה נכון בשבילך, אתה יודע? והדבר השני, אני מסניע לך את תהליך הלמידה. אתה שונא ללמוד. אין דבר יותר נורא שאפשר לעשות לבני אדם, אשר לגרום להם לחשוב שלימודים זה דבר רע. לימודים, שבעיניי זה הדבר הכי יפה בקיום שלנו, יכולת הזאת ללמוד, להתקדם, להתפתח, לגלות את העולם, המערכת בונה להם חוויה של ללמוד, אנשים אומרים, אני לא רוצה ללמוד יותר בחיים שלי. אתה שומע את זה, אתה אומר, יו, איך עשו לאנשים נזק במקום הנפשי המאוד מאוד חשוב הזה. אז הדרך שבה זה בנוי כרגע היא לא עובדת, אנחנו צריכים להגיע למצב של, הדור הזה גם דור ה-2000, דור ה-Z, הוא כל כך חכם, כל כך זריז, אתה צריך לראות אותם, הם זריזים, הם קולטים דברים כל כך מהר, וזה לא מותאם אליהם, פשוט לא מותאם אליהם.
עופר, אני רוצה לשלוף אותנו ממעגל הדכדוך, שאין ספק שהיום...
תודה, הכנסת אותנו, אתה אשם.
אני, קודם כל אני אחריותי לגמרי, הכנסתי אותנו, ואני רוצה עכשיו לשלוף אותנו החוצה, אני אשלוף אותך לעולם של דעתי אתה מאוד אוהב, אני אשתף איתך מסך, אני חושב שזה עולם שאתה גם מאוד אוהב, לדעתי הוא גם מאוד טוב, זה עולם של סטורי טלינג. אני רוצה רגע, אתה רואה את המסך שלי?
כן, כן, מתוך הבלוג שלי.
אתה מוכן להקריא את זה? את המאמר הזה?
להקריא את המאמר.
אם אתה לא רוצה אני אקריא, ממש נוח לך.
אני אקריא.
טוב, מי הכותרת?
הכותרת היא, העניין הוא שאמונות מגבילות אינן נראות כמו אמונות מגבילות, הן נראות כמו האמת. בגיל 28, אחרי 3 שנים בעבודה כשכיר, הבנתי שאני סובל ממסגרת עבודה של 9-6, מישיבה במשך שעות רבות על אותו כיסא באותו משרד, ומישהו אחר קובע לי את סדר היום. בתוכי גם ביאבאו המון רעיונות למיזמים שרציתי ליצור. מתי פעם מתגנב לי הרעיון להקים עסק, אבל יש דברים שאנחנו אומרים עליהם, זה בדיוק אני, או דברים שאנחנו אומרים עליהם, זה לא אני, או זה לא מתאים לי. היה לי ברור שאני לא יכול להיות בעל עסק. אני מתבייש לבקש את המשכורת שלי, אז לדמיין את עצמי, מוכר לאנשים דברים, בלתי אפשרי. בעולם האמון אנחנו קוראים לזה אמונות מגבילות. העניין הוא שאמונות מגבילות לא נראות כמו אמונות מגבילות, הן נראות כמו האמת. כל כך סבלתי שלא נותרה לי ברירה. אז התפטרתי והקמתי עסק של לימודים. אם אתם כבר מכירים את הסיפור שלי, אז העסק הקטן גדל לאימפריה קטנה ברמה ארצית והשאר היסטוריה. כבר מההתחלה הבנתי שאני פשוט אוהב עסקים כי בשבילי, עסק זו דרך מאורגנת לעשות טוב בעולם. ואפילו פיתחתי דרכים משלי להקים עסקים בסיכון כלכלי אפסי. היום אני גם מלמד אנשים אחרים להקים עסק ללא סיכון, וזה מצחיק אותי לשמוע את האמונות של האחרים שאומרים שעסק זה דבר מסוכן, או לי לא מתאים להיות בעל עסק. אני רואה את הפספוס העצום ואני מצטער בשבילם. סיפור דומה יש לי עם לנגן על גיטרה. האמנתי שיש לי שתי ידיים שמאליות ולעולם לא אצליח לנגן על שום כלי. ואז בגיל 44 החלטתי להצטרף לאשתי לקורס גיטרה שהיא קיבלה במתנה. מפה לשם היום אני מנגן בגיטרה. ולאחרונה אפילו ניסיתי להעז לנגן בכינור. קיצור, אף אחד לא רואה את הנקודות העברות של עצמו. על הסיפורים האלו גיליתי לפני שנתיים שיש לי אמונות מקבילות לגבי תחום אחר, נדלן. בדיוק כמו שאחרים חושבים שעסקים מסוכנים. ככה אני האמנתי שנדלן מסוכן, שצריך הרבה כסף בשביל נדלן, שזה מסובך מידה משפטית, ושאני שונא להתעסק עם ענייני משפט. אם תעביר הלאה, אני אוכל להמשיך. בקיצור, ופה אני ממשיך ומספר על משהו אחר, על יובל שוורצמן שמלמד אנשים על נדלן, ואני ממליץ לכל אחד איך ללמוד אצלו. בקיצור, הבנתי שאני יכול לפרוץ את הגבולות של עצמנו שוב ושוב ושוב, נגינה, נדלן, עסק פרטי, הכל זה אמונות מגבילות.
פנטסטי, אז קודם כל תודה, יובל שוורצמן, איש מדהים, חבר משותף, בן אדם, באמת יוצא דופן. אותי מאוד מעניין, כי אני רואה אותך מספר הרבה סיפורים, קראתי את בבלוג שלך, כמו שאתה יודע, גם אני קורא וגם אני עושה מחקר, כשאני פוגש אנשים לפודקאסט, אמרתי לך, אני עושה מחקר, חבר, לא חבר, אני באתי לשלוף מידע, אתה יודע. אם אני עכשיו אשאל אותך, למה אתה מספר סיפורים? למה אתה מספר סיפורים?
אני חושב שהמטרה שלנו זה, באמצעות תקשורת, יש לנו מטרה או להיות מובנים, או להשפיע. בסדר? זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיד איפה אנחנו ומי אנחנו ומה עובר עלינו, אנחנו רוצים לשתף, וסיפור היא דרך מצוינת לשים אנשים בתוך הנעליים שלנו. לחילופין, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים לגרום להם, במקרה שלי, אני רוצה לעזור לאנשים לגדול ולהתפתח. אז הסיפור מאפשר להם להפנים את זה לתוך העולם שלנו, לקבל את התובנות. או אם אנחנו רוצים להציע להם איזשהו שירות או מוצר, כמו שאתה עושה. אני רוצה לתת להם סיפור שממחיש להם למה זה טוב עבורם. זאת אומרת, הסיפור מאפשר לנו, מאפשר לנו להעביר מסר. בהיסטוריה, האגדות והספאם סיפור רק סיפורים. אנחנו בזמן המודרני מאוד אוהבים לדבר בשפה מופשטת, ולהעביר מסרים ברמה כוללנית. האקדמיה מתמחה בזה, חולה בזה, חבל על הזמן. אם תקרא מאמר אקדמי, תקבל כאב ראש רוב הסיכויים. למה? כי הכתיבה היא לא סיפורית, היא לא בסיפור, היא בתבניות. מה זאת אומרת תבניות? אתה לוקח משהו, מצמצם אותו למשהו קטן יותר, ושם תבנית, ואז אתה שם עוד תבנית ועוד תבנית. אז כשבן אדם מדבר, הוא צריך לחבר שכבה על מלא מלא תוכן, על מלא מלא תוכן, על מלא מלא תוכן, זה מעמיס על המוח, זה מעייף אותו. לעומת זאת, סיפור לוקח אותך צעד אחר צעד, תמונה אחר תמונה, ואתה באופן טבעי נע בתוך תהליך שמראה לך את הדרך, שמראה לך מה קורה, שמראה לך את המציאות, שמראה לך מה אפשרי. ולכן זה קסם הסיפור. הלוואי והייתי הרבה יותר טוב בסיפורים כמוך, אבל אני מתאמן לזה.
אימון, אימון, הרבה אימון.
צריך אימון לזה. שוב, אנחנו לא רגילים לדבר בסיפורים, אנחנו רגילים לדבר במטאפורות מאוד מאוד גדולות.
קרה לי השבוע, שבוע שעבר, הייתי שבוע שלם עם חברים שלי שאיתם סיימתי מסלול בצבא. אחרי 30 שנה התאספנו לשבוע, זה היה מין משהו מאוד מיוחד. זה משהו ש... איך אומרים? נעשתה יזימה שלו, הוא יוזמה של, אין דבר כזה ממש בעברית, הוא יוזמה של עמותה בשם שביל המחר, ועמותת האטלף, שהיא עמותה של השלטת, הם בעצם יצרו פעילות משותפת לעניין, והתכנסנו משך שבוע, ופשוט נפגשתי עם באמת אנשים שאת רובם, בטח שלא היה לי איזשהו שיתוף קרוב איתם 30 שנה, וזה היה מדהים, כי רמת החשיפה, הכנות, הסרת המחיצות הייתה מאוד 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 מפתיעה מצד כולם, כולל כולם. לא ציפיתי לזה, לא ציפיתי למשהו דומה לזה, הופתעתי לטובה ברמות אחרות. זה עשה לי ממש איזושהי מהפכה פנימית טובה. ואחד הדברים שראיתי, אגב סיפורים, שאם היית לוקח אותי 30 שנה, 20 שנה, 10 שנים, 5 שנים, שנה אחורה, היה לי הרבה יותר קשה לספר סיפור. ועכשיו, כל הנושא של לתמלל את עצמי, לדבר את מה שאני חושב, בגלל המון אימון, הפך לטבע שני.
מדהים.
והפודקאסט הוא ממש חלק מזה. אני אומר את זה גם כי אני מאוד אשמח שהצופים שלנו ישמעו ממך, כשאתה כותב סיפור, על מה אתה חושב, מה גורם לך, איך אתה מוביל אותו ככה שבסוף הקורא שלך יישאר עם ההשפעה שלך, כי בסוף אתה רוצה להשפיע.
אני חושב שבכתיבה שלי המסר המרכזי, לא רק בכתיבה, גם בתקשורת המילולית שלי, המסר המרכזי הוא אותנטיות. כלומר, מה זה אותנטיות? זה הנכונות לשתף מה עובר עליי, בלי לשים הגנות, ומעבר לפחד שזה יראה רע, יישמע מטופש, יישמע, יש המון דאגות שיש לנו, מה יגידו, מה יחשבו, מה שגורם לאותנטיות לרדת ולרדת. מה זה, למה האותנטיות נעלמת? כשאני, מצד אחד, אנסה להסתיר את עצמי, כדי שאני לא יראה רע. הצד השני זה שאני לא רוצה להעמיס את עצמי. אנחנו הרבה פעמים אומרים להיות אותנטיים במובן של אני משתף יותר מדי, כשזה לא נותן הרבה ערך לצד השני, רק כי אני רוצה תשומת לב. זאת אומרת, יש איזשהו איזון. בסדר? אנחנו אנשים אומרים, אוקיי, אני אותנטי, ואז הם משתפים את כל מה שיושב להם על הלב, אבל הם בעצם גוזלים תשומת לב מהצד השני. מצד אחד אני לא רוצה להסתיר, מצד שני אני לא רוצה לא שלא לחשוף, אלא פשוט לא להעביר מידע שיעייף את הצד השני, כי הוא בתקשורת מסוימת איתי. זאת אומרת, אם זה חבר או חברה, זה תקשורת מסוג אחד, אבל אם זה צופים או מאזינים או קוראים, הם באו כי הם רוצים משהו, בסדר? הם רוצים איזשהו ערך לחייהם, אז אני רוצה לשתף מהמסע שלי, כי אז השיתוף של המסע שלי ייתן להם, ייתן לזה חיות. אני לא אדבר על זה באופן תיאורטי, בסדר? כשאני משתף את באופן אותנטי, אני נותן חיים למה שאני מדבר, אז זה לא רק מה שאני מדבר, זה גם האנרגיה שהולכת עם מה שאני מדבר. אני מאמין שהאנרגיה שלנו הולכת בכתיבה, היא נכנסת לתוך הכתיבה, והיא הולכת איתנו לצד השני. אז כשאנחנו מרגישים אותנטיות אמיתית, שבאה עם איזושהי כוונה מסוימת, אז זה מורגש בצד השני. זה בהקשר של סיפורים. בסדר? בכלל אני חושב שהכוונות שלנו הולכים עם המילים, ונמצאות שם בין השורות ובין האותיות, ומה הכוונה שלך, וזה המון עבודה בהתפתחות אישית לעבוד על הכוונות שלנו. אז כמו שאמרתי, יש לנו... מה?
להבהיר את הכוונות.
זה לא להבהיר את הכוונות, זה לדעת מאיזה כוונה אני פועל. לדעת מאיזה
אמרתי להבהיר, לא להעביר.
להבהיר לעצמי את הכוונות קודם כל.
בסדר? לא, אני לא התכוונתי להעביר, לא להעביר.
כן, כן.
להבהיר, מה שאתה אמרת.
בהיר, כן.
כן.
אז אני צריך לדעת כשאני כותב אחד, מה הכוונה שלי, מה אני רוצה שיקרה שם בצד השני, שתיים זה שאני אותנטי, מה שייתן לזה חיים, והמציאות היא גם, שוב, היא כמו מראה. מה שאתה מוציא ככה אתה מקבל. זאת אומרת, אם אתה אותנטי, אתה תקבל קריאה אותנטית או כוונה אותנטית גם בצד השני. זה בהקשר הזה. מה עוד שאלת?
לא, זה פשוט מאוד מעניין אותי. איך אתה מספר סיפור? מה הדברים שמובילים אותו?
והדבר השני זה מה שאתה אמרת, ואני אמרתי, מה זה סיפור? זאת אומרת, אני עדיין באימון לגבי זה, כמו שאתה אומר, אני מאוד רוצה להשתפר בזה. אני שואל את עצמי שאלה, אני קורא את מה שכתבתי, ואני שואל, אם 10 אנשים יקראו את זה, האם הם יראו את אותו דבר? כלומר, אם אני מתאר עגבניה אדומה, על כיסא ירוק, אז רוב הסיכויים של שאנשים יראו את העגבניה האדומה על כיסא ירוק וזה ימחיש משהו. נורא רואים את זה בעולם הקולנוע, זה מקסים בעולם הקולנוע שאתה רואה, לא אומרים הוא היה מתוח, בסדר? לא אומרים הוא היה מתוח, רואים את הפרצוף שהוא עושה בתמונה ואז אתה מבין שזה מתוח, או סופר יכתוב היווה את פניו בחרדה. אז אני רוצה שיראו את התמונה ולא את האמירות המופשטות.
כן.
כמו הוא מתוח.
שיבינו את זה ברגש בעצם.
כן. וזה אימון, זה אימון לכתוב סיפור. אני עדיין חוטא בזה מאוד, אבל אני משתדל להשתפר, כמו שאתה עושה, לא להגיד הוא מתוח, אלא להגיד חוויתי לחץ בחזה כש...
זה מדהים, חוויתי לחץ בחזה, זה כי זה מעביר את כל המסע.
בסדר?
אתה לא צריך להגיד
שום דבר. כששמעתי את הקול ההוא וההוא, זה הרבה יותר חי, זה הרבה יותר מעביר את המסר.
דיברת קודם על תאי מראה, נוירוני מראה, זה ממש נוירוני מראה שפועלים אצל ה...
כן, אני חושב שזה באמת משהו שכולנו צריכים להתאמן בו, כי כשאנחנו באים לילדים, זה נדרש בכל מקום בחיים.
כן.
אנחנו באים לילדים שלנו, שאנחנו באים לבני זוג שלנו, באים למכור למישהו משהו, אנחנו צריכים להעביר לו איך זה גרם לנו להרגיש, איך זה גרם לנו לפעול, איך זה שימח אותי ולמה זה שימח אותי.
עכשיו, יש שאלות שכן הכנו, יש שתיים כאלה. אחת מהן, שנורא מעניינת אותי, תקשיב, אתה בן אדם שמכר כמות קורסים שהיא מופרעת. כאילו, חזרתי על זה, אני באמת, כי אני עדיין, כנראה שזה תמיד יפתיע אותי ויפליא אותי איך אפשר לעשות דבר כזה במדינה כל כך קטנה. מה אתה עושה כשאתה רוצה ליצור גל של מחירות? אתה עכשיו אומר, אני עכשיו רוצה לעשות מחירות, בא לי להרוויח 100,000 שקל, בא לי להרוויח 500,000 שקל, בא לי להרוויח 2,000,000 שקל, בא לי עכשיו לעשות הכנסה, יש לי פרויקט, אתה קראתי והבנתי שאתה בעצם חופשי כלכלית, אתה לא צריך כסף, אתה סבבה לגמרי, אוקיי, אתה לא קם בבוקר כי אתה אוהב ללכת, נגיד איזה ככה, אתה לא צריך להתפרנס, אתה מתפרנס על שרית חייך, זה הסיטואציה כרגע, נכון?
כן, יש לי מספיק למחייתי, עוד כסף ישמח אותי ויעזור לי להגשים עוד כמה חלומות, אבל אני לא צריך, אני לא שורד. בסדר, יש לי עסק שמכניס לי כסף, אני יכול לא לעבוד אם אני רוצה, ויהיה לי מספיק למחייה שוטפת באיכות חיים גבוהה.
אוקיי, אתה לא צריך לעבוד. ועכשיו אתה, מהפוזיציה של אתה לא צריך לעבוד, אומר, אני עכשיו רוצה לעשות פרויקט. איזה פרויקט? פרויקט סוציאלי, פרויקט של החיים שלי, פרויקט למשפחה, פרויקט לבת שלי, פרויקט למה שבא לך. ואתה רוצה כסף. מה אתה עושה עכשיו? אתה רוצה הרבה כסף במהירות. מה אתה עושה?
אחד, אני משתדל, אמרת שאת המשפט גל המרות.
כן.
אני מאוד משתדל לא להגיע למצב שאני צריך גל המרות. קודם כל, המניעה היא הכי טובה. גם כשהיה לי את העסק בתחילתו והייתי זקוק מאוד לכסף, השתדלתי לייצר לי כמה מקורות הכנסה קטנים ואיזשהו מקור הכנסה בטוח יציב, כדי שאני לא אצטרך להביא לגל המרות, כדי שהאנרגיה שלי לא תהיה לוחצת.
זאת אומרת, בעצם אם אני לוקח ואני עושה איזושהי פרשנות למה שאתה אומר, נראה אם תסכים איתי, אתה לא רק עושה מניעה, אתה עושה תכנון, אתה מתכנן מראש, אתה מראש אומר מה אני רוצה, ומייצר את האמצעים לזה, אתה לא מחכה שיקרה עכשיו הפטיש יקר, ואתה תהיה חייב כסף.
נכון. אני לא רוצה להגיע למצב כזה, ההיסטוריה שלי הפרטית של המצוקות, עשתה לי מספיק רע בחיים, של לראות את ההורים שלי בלי כסף, ולהיות בעצמי בלי כסף, זה מאוד כואב. אז אני מייצר לי איזשהו מקור הכנסה, שהוא יציב ובטוח ייכנס לי, אם הייתי צריך להיות שכיר, אז הייתי שכיר לתקופה, אם הייתי בתור עצמאי, אז היה כעצמאי. ואז אני מייצר בסיס כלכלי בטוח, ואת הדבר הבא אני מאמר איתו, משחק איתו, מסתכן איתו, כך שאני כן רוצה משם להביא מקור הכנסה, נגיד עסק שיגדיל יותר את הדברים, ואז אני מאוד מאוד משתדל לא להגיע למצב שאני זקוק לכסף, כי אז זה מייצר לי בכוונות, זוכר שדיברנו על כוונות? זה מייצר לי כוונה מאוד חזקה לקבל את הכסף של אנשים ולא לעזור להם. אז אני, גם אם הגעתי למצב הזה, אני רוצה שכשאני בא לעשות משהו עבור אדם ורוצה את כסף ממנו, שאני בכל זאת אהיה בכוונה לעזור לו לפני שאני בכוונה לקבל את הכסף. זה בסדר לרצות את הכסף, אבל אני צריך להיות כל הזמן בכוונה לעזור לו.
מאוד מיינד לתועלת שלו, לאיך שהוא מקבל, לאיך שהוא יפיק מזה, יחיה מזה, איך זה יעשה לו טוב בעצם. אני אומר, אתה מאוד מיינדד, מאוד מכוון.
אני מאוד לחלוטין.
למקום הזה עבורו. אמרנו,
טיפוס אמפתי. נכון, ובמאמר כתבתי, עסק זה דרך מאורגנת לעשות טוב בעולם. בסדר? באופן כללי, כל אחד צריך להבין מי הוא. אני, כשאני עושה טוב בעולם, אני טוב לי. אז אני רוצה לעשות כסף דרך עשייה טוב בעולם. אז אני רוצה להיות בפוקוס. אז אחד, אני לא רוצה להגיע לגל המרות. אבל מה אם בכל זאת אני רוצה יותר כסף? בסדר? אני מבין שהחיים זה סטטיסטיקה. אני אומר, אלוהים מדבר בסטטיסטיקה. למה? כי אתה לא שולט בתוצאות, אלוהים שולט בתוצאות. במה אתה שולט? בפעולות. מה יש בין פעולות לתוצאות? סטטיסטיקה. למה הכוונה? אתה יודע, ועולם השיווק, המרקטינג, נורא מבין את זה. אבל אתה יודע שאם תדבר עם 100 אנשים, יהיו תוצאות אחרות, מה שאם תדבר עם 10 אנשים. בסדר? אם מישהו מחפש זוגיות, והוא יוצא לדייט פעם בחודשיים, סיכוי שתהיה לו זוגיות הרבה יותר קטנה, מי שיוצא דייט לפעם בשבוע, או פעם ביום. הייתה לי חברה טובה, שהחליטה שהיא נכנסת לזוגיות, היא יצאה כל יום לדייט. ובסוף היה לה זוגיות.
כמה זמן לקח?
חצי שנה או שנה. כל יום, כל יום לדייט. הדייט היה, היא הייתה קובעת איתם, והם היו יוצאים לבית קפה, או הולכים איתה לסופר, לעשות קניות, או...
וואלה.
ממש ככה, היא הייתה מחויבת לזה, ובסוף, באופן מקרי, בסוף זה היה באופן מקרי, כזאת אומרת, היה דייט, היא לא יודע אם הוא מתאים לה או לא מתאים לה, ואז נשרף לה הבית, ואז הוא הזמין אותה לבוא לישון אצלו, וממנון ליאון הם נהיו זוג, ויש לה משפחה וילדים, ואיזה יופי. אבל זה עניין של סטטיסטיקה, אם אתה רוצה גל של אמרות, אתה צריך גל של אנשים שמתעניינים. אתה רוצה גל של אנשים שמתעניינים, תעשה פעולות מאוד מאוד, חפש את המנופים. עכשיו, אני מצליח מאוד עסקית, כי בתור מישהו שאין לו ולא היה לו כלום, חקרתי ולמדתי מה המנופים של החיים. מה זאת אומרת מה המנופים של החיים? אם אתה בא לדבר עם בן אדם אחד, אז שוב, זו פעולה לא ממונפת. אם תדבר בבת אחת עם 100, אז באותו זמן, על אותה שעה, תדבר עם 100, זו פעולה יותר ממונפת. אם תדבר עם 10,000, זו פעולה יותר ממונפת. כלומר, אנחנו רוצים לחפש את המנופים של החיים, ודרך זה אפשר יהיה סטטיסטית, גם אם הסטטיסטיקה תישאר 1%, 1% מ-1,000, זה הרבה יותר מ-1% מ-1. אז אנחנו רוצים להביא לפעולות, להרבות פעולות שהן ממונפות, ועד איזה לייצר אמרות. אוקיי? ואז אני חוקר את החיים. מה ימנף אותי, מה הזזתי? לדוגמה, בגול, איך גול הצליח כל כך? איך הוא הצליח? הדבר המרתק הוא שלא פרסמנו. עזוב את זה שגול הצליח להביא מאות אלפי אנשים. גול הצליח להביא מאות אלפי אנשים בלי פרסום. אז אתה שואל איך?
אני שואל איך, זה מאוד מעניין אותי, כן, בטח שאני שואל איך.
התשובה היא שזה ענה על צורך מאוד 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 חזק שנקרא להצליח בבחינות. בסדר? וזה היה בסביבה, בתרבות שיש בה דיבור מאוד חזק, שזה סטודנטים ישראלים, ואז הפה לאוזן התפשט והתפשט והתפשט. אגב, ניסינו את אותו עסק בדיוק בארצות הברית, את אותו עסק גייסנו 1.5 מיליון דולר, יצאנו עם העסק לארצות הברית, והסטודנט האמריקאי, כשמצליח לו עם משהו, הוא יסתיר מחברו את הדבר שגרם לו להצליח.
הפוך מהישראלי.
הפוך מהישראלי. כלומר, מנוף שיעבוד במקום אחד, לא בהכרח יהיה מנוף שיעבוד במקום אחר. לאחרונה נחשפתי אותו דבר בציבור החרדי, הגיעו אליי כמה וכמה מהציבור החרדי, אבל למדתי כרגע שהפה לאוזן בציבור החרדי הוא מטורף. הוא פי 100 יותר חזק, פי 1,000 יותר חזק מהציבור החילוני. בציבור החילוני אני אספר לחבר אחד, אני אספר לשתיים, באמת אנשים באים מפה לאוזן. בציבור החרדי, אחד שיהיה מרוצה יספר לקהילה של מאות, שיספרו לעוד מאות. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אם אתה בציבור החרדי, אתה רוצה להשתמש במנוף של פה לאוזן. אני עכשיו רציתי להביא הרבה אנשים, אז התחלתי לעשות כנסים. עם מי עשיתי כנסים? עם אנשים שיש להם קהילות גדולות ברשת. ואז עשינו כנסים קהילות. היה לי כנס לפני שבועיים, הבאתי 1,300 איש.
לוובינר.
לסדרה של 4 ימי וובינרים. עכשיו, זה דרש ממני עבודה, לעשות 4 ימים, להרים אירוע כזה. אחד, אני אוהב את זה, עבדתי קשה אך לא קשה מדי, ונחשפתי לעוד 800-900 אנשים חדשים, כי 400 היו מהרשימות שלי. אבל בבת אחת נחשפתי ל-900 אנשים שהקשיבו לי בדרך כזאת או אחרת במשך 4 ימים, או חלק מ-4 ימים, או שעה מ-4 ימים, או 5 דקות מ-4 ימים, אבל ריכזתי מאמצים בעוד אחרים, עושים הרבה עבודה כדי להגיע ל-300 אנשים, אני ריכזתי מאמצים ל-4 ימים, ועוד חודש לפני זה שהכנתי את זה, ובבת אחת הגעתי ל-300 אנשים, ועכשיו ממש ממש בימים אלה יצרתי תוכנית שהמון זמן רציתי ליצור אותה, תוכנית חינמית חודש שלם, מתנה, 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 תוכנית ליווי משנה חיים להעלאת הביטחון העצמי, הערכה עצמית ואהבה עצמית של אנשים, ונתתי את זה בחינם. נרשמו נכון לרגע זה 880 אנשים. 880 אנשים והם מגיעים לתוכנית. עכשיו התוכנית הזאת תשנה לרבים מהם את החיים. היא ניתנת בחינם. אני בעצם ככה מגיע למצב שהרווחתי פעמיים, השפעתי על הרבה מאוד אנשים, שתיים, פתחתי לי קהל שמחר יבוא אליי לקורסים אחרים, שלוש, יצרתי הזדמנות להשפיע ולהוכיח להם שזה באמת עובד ויעשה להם טוב בחיים, וה-800 איש האלה שהולכים להיות בקורס שלי חודש, הולכים לקבל חיים חדשים, והולכים לספר כל אחד לעוד 10. אז אני אגיע לעוד 8,800 אנשים, וכן הלאה. וכל זה בלי כסף, אני הכל מצליח לייצר בלי סיכון, בלי כסף, והכל עם הבנה איך הנפש האנושית עובדת.
איך זה מסתדר לך? יש איזו אמירה שאני אישית מכיר אותה טוב, שבאדם מעריך את מה שאתה עושה ככל שהוא משלם יותר. איך זה מסתדר לך? או לא מסתדר לך במקרה שלך?
אני בדיוק כתבתי פוסט שנקרא דילמת לתת בחינם.
כן, וואלה.
ממש כתבתי פוסט כזה, וגם הדיבור שלי, דילמת לתת בחינם, זו דילמה. זו דילמה. מצד אחד, כשאני נותן בחינם דברים כל כך משמעותיים, לגרום לאנשים לזלזל בזה או לא להעריך את זה. מצד שני, אני תמיד רוצה להגיע לאנשים שזה כן זקוקים לזה, ולא יזלזלו בזה. ורבים לא יכולים להרשות לעצמם, או כן יכולים להרשות לעצמם, זה לא שלא, תמיד אפשר להרשות לעצמנו כסף. אבל זה יאפשר להם פשוט להגיע. אז המחיר יהיה שחלק יזלזלו, או לא יעריכו, או לא ישתתפו, וכן הלאה. אבל חלק יקבלו, ואני עוד צריך ללמוד לבקש כסף גדול על הדברים שאני עושה, עוד לא למדתי את זה. א', כל השנים לא למדתי לבקש כסף גדול, מה שאני עושה אפילו שמה שאני עושה שווה כסף מאוד מאוד גדול.
אוקיי, אז יש לנו מה לדבר אחרי זה על שת"פ בינינו אולי. אבל כי אני תמיד מתעסק בסכומים גדולים, איזושהי סיבה שחקוקה באיזשהו בקרמה שלי באיזושהי צורה, כנראה, אולי כן, אולי לא.
כן, אני צריך אנשים כמוך בסביבה שלי.
הצורך הוא הדדי, אתה יודע. הצורך, הרצון, התשוקה, האהבה, אולי הייתי אומר שנפגשנו כאן מסיבה כלשהי, אם לא הייתי מזמין אותך לפגישה הזאת, ואז הייתי אומר שאני מכיר את הסיבה הזאת. אבל לא זאת, האמת שלא זאת הייתה המחשבה, רציתי פרק מעולה בפודקאסט. אני לא אוהב לשמר את המסורת, אני אומר ליצור את המסורת הזאת שם. פודקאסט הזה נותן ערך מדהים בכל רגע נתון. אז קודם כל תודה. עכשיו אני רוצה לבקש ממך עוד משהו. שלושה דברים שהם מתנות לאנשים, שאתה אומר זה מה שבאדם צריך לעשות כדי להצליח. רצוי בקופי, לא חובה, מה שנראה לך מתאים.
לא דיברנו על זה מספיק, אבל אני חי,
אני אגב, רגע, סליחה שנייה, זה לטובת אנשים, עוד לא ציינתי את זה, אני חושב שאתה קופירייטר מעולה. אני שופט קופירייטר לפי התוצאות, לא לפי כמה שנחמד לקרוא, אגב. זה, מבחינתי זה לא פרמטר כמה שנחמד לקרוא. ההפך, כשמישהו אומר לי, כתמול מישהו כמה, הוצאתי איזה פוסט בלינקדין, סיפרתי על זה, נקרא ריצת בוקר במדבר, שני דברים שלמדתי בריצת בוקר במדבר עם סמנכ"ל הכספים של שופרסל. אז חבר שלי שפגשתי שבוע שעבר, שהייתי במחלקה הוא היה מגיס, והייתי רץ אחר עם קשר ממם, ומכיר עם האנטנת, לא גם, הדוחף לו, לא משנה. החוקים החוקים, הוא הפך להיות סמנכ"ל שופרס על זה, התפטר אחרי חודשיים, כי כנראה המערכת שם לא איזה הברקה גדולה. לפני זה הוא היה אחרי קבוצת חברות של שווי 5 מיליארד דולר, שקל בשנה. ואני מספר את זה, קלטתי פוסט בלינקדין, ולפעמים אני מקבל לייק אחד, שניים, פתאום אני מקבל שם איזה 4,200 צפיות ו-45 לייקים. וואלה, נייס, כל מה שאתה צריך לכתוב זה על החבר שלך מהטירונות. יאללה, מגניב. אז בקיצור, אני ממש רציתי להגיד שאתה כותב מעולה. זו דעתי.
תודה, כנראה עם 880 שהגיעו לקורס, כנראה שאני כותב בסדר.
זאת רק ההתחלה, 880.
אז שלושה דברים ש...
שלושה דברים שהם מתנות. שאתה רוצה לתת לאנשים, שאתה מוצא אותם שהם קריטיים, חשובים, נותנים מנוף משמעותי להצלחה, בעסקים ובקופי.
אחלה. אז המנוף הכי גדול שלי בחיים, הדבר הכי חשוב שאני מכיר בחיים האלה, הדבר שאני הכי מנפנף איתו ומקדם אותו, זה התפתחות אישית. התפתחות אישית זה הדרך הזאת של מודעות עצמית, למידת עצמי, כל הזמן ללמוד מי אני, איך אני פועל, למה אני מגיב כמו שאני מגיב. התפתחות אישית זה אומר התחוות קבועה של תפיסת העולם שלי, הכרה של דברים חדשים, פיתוח יכולות חדשות, חיפוש מטרות חדשות, אבל תמיד להיות בתהליך של התפתחות, זה המתנה הכי גדולה שקיימת, זה גם מטרת החיים מבחינתי, ולכן כשאתם מתפתחים, אז להתפתח למשל כקופי רייטר, להיות קופי רייטר יותר טוב, לכתוב יותר טוב, גם אם אתם לא קופי רייטרים, זאת אומרת, לכתוב יותר טוב, לפתח את היכולת התקשורתית, זה דבר מאוד מאוד חשוב בתחום ההתפתחות האישית, אז להתפתח כבן אדם, לחפש לעשות טוב, כל רגע לחפש לעשות טוב, כי זה עושה לך טוב, ובסוף אני חושב שאנשים ישאלו אותי איך הצלחת ומה עשית ולמה העסק גול נהיה כל כך גדול וכן הלאה, איך תסביר להם שבסוף אני מרוכז רק בדבר אחד, איך אני עושה לבן אדם הבא טוב ועוזר לו, וזה מה שאני עושה כל רגע, וזה מקבל 1,000 צורות, אבל אני קם בבוקר שואל איך אני יכול לעזור לעוד בן אדם שיחיה יותר טוב ושיהיה לו טוב, אז במקרה הזה שיצליח בבחינות או ש... אז זה מה שמוליך אותי, זה מקבל, גורם לקבלת ההחלטות, להיות מאוד מאוד, נקרא גם זה אמפתית, ואנשים מאוד מרגישים את האנרגיה הזאת, ואז בתמונת ראי הם כל הזמן עוזרים לך, ההצלחה הזאת הגיעה כי אנשים כל הזמן הרגישו טוב, ואז הם הלכו וסיפרו לעוד אנשים, תשמע יש פה מישהו שעושה טוב, אז אתה כדאי לך גם, ואז זהו, מספר הלאה, ובסוף של דבר זה מגיע לבייסיקס הזה, שלרצות לעשות טוב לעוד בן אדם, ולעזור לעוד בן אדם, ולעזור לעוד הרבה אנשים, כשאנחנו ממנפים את זה, כשבאים אליי 880 איש לקורס, אני מאושר, הם לא שילמו לי שקל, אבל אני כל כך מאושר, אני קם בבוקר, 880 איש הולכים עכשיו לחיות יותר טוב, איזה כיף שאני זוכה להגיע לזה, זה כל כך ממלא אותי.
חשוב לומר, והכרחי לומר, אתה עשית את זה גם לפני שהיה לך כסף, אתה עשית את זה כתפיסה, עשית את זה גם לפני שהיה לך כסף.
לחלוטין.
עשית את זה כסף, ואני רוצה כהרגלי, פרובוקציה, מן הסתם, מה עוד אפשר להגיש לשולחן? אוקיי, בידיו שלא קם בבוקר ורוצה שלכולם יהיה טוב, איך הוא מאמץ לעצמו את ההרגל הזה?
אז אם אמרת, הוא מאמץ את ההרגל הראשון, התפתחות אישית מובילה אותך, בסופו של דבר, לרצות לעשות טוב לאנשים.
ואיך אתה עושה התפתחות אישית?
אתה מוצא מורים שהם מלווים אותך, ואז יש לך מורה שנקרא פטריצו פאולטי,
מורה, אם כבר הזכרת את השם, אדם נפלא, אני חייב לו, לא חייב לו, כי אולי רוצה שאני חייב לו, אבל אני אסיר תודה ברמות, גם אסיר זה כאילו, אני לא אסיר. אני מודה למורה מורה, את הלב.
אתה צריך לחפש את המורים, הטובים כמו שלך יש מורה טוב, ולי היו מורים טובים, כל אחד מאיתנו מצא את המורה הטוב שלו, אתה צריך לחפש, אתה צריכים לחפש מורה טוב.
אבל זה בהכרח מורה, זאת אומרת, אני כן נשאר לנקודה הזאת, זה בהכרח מורה. זה לא לבד, לבד אתה יכול להתקדם ככה.
כן, כן. האגו אומר אני אסתדר לבד, האגו אומר אני אלמד לבד, האגו אומר אני אוטודידקט. בכל מה שקשור להתפתחות אישית ולחיים, כמעט אף אחד לא אוטודידקט. כאילו, מה זה אוטודידקט? אוטודידקט זה שאתה הולך וקורא איזשהו ספר של מישהו, אז אם קראת ספר של מישהו, אז לא למדת ממישהו? למדת ממישהו. ואם אתה לומד ממישהו, אז עדיף שזה יהיה מישהו חי.
אבל בוא נשלים את התשבץ. זה לא עדיף, זה הכרחי, כי ספר הוא לא מתאים את עצמו לנסיבות. עכשיו, בישראל אנחנו כזה מתח וכזה עם חברים שלנו. עם אנשים שאנחנו איתם בכביש, איתם בשכונה, גרים איתם. ספר לא יכול ללמד אתכם, הוא יכול, אבל העוצמה שלו, האפשרות שלו להתאים את עצמו לנסיבות היא אפס. אין לו התאמה כזו. מורה יכול
ללמד. חשובה היא תמצא מורה. וסימן למורה טוב, זה מורה שמקדם אהבה בעולם. זה לא יכול להיות מורה שמקדם שנאה, עוינות, אגו. אז זה שני הטיפים הגדולים, והטיפ השלישי זה צור לך סביבה, כאילו באמת זה רוב האנשים פשוט לא יוצאים מהבית, או לא נמצאים בקשר, הולכים לעבודה, חוזרים, זה נזק עצום, המחיר של אין סביבה, הסביבה שלכם צריכה להיות סביבה של אנשים שהם מעצימים אתכם, מגדילים אתכם ומאתגרים אתכם. ושוב, זה חוזר להתפתחות, בכלל כשיש מורה, אז גם בסביבה של אותו מורה, יש סביבה של אנשים שבאו גם ללמוד, גם להתפתח, גם רוצים להתקדם, גם מסתכלים על העולם בעיניים טובות. זה כל כך, כל כך קריטי, אי אפשר תאר כמה זה קריטי, וכמה החיים שלי הם דבש כבר 25 שנה, ביום שמצאתי לי את הסביבה הזאת, ואני חי בגן עדן 25 שנה, ומתכוון לחיות בה עוד סוף ימיי, זה רק בגלל שידעתי ליצור לי סביבה, שמעצימה אותי, מגדילה אותי ומאתגרת אותי.
איזה יופי. מסכים איתך בכל נקודה שרק אפשר פה. אני מוביל אותנו לשאלה האחרונה, אופר לוי, איך אפשר להגיע אליך? איך אפשר להיות איתך בקשר, לקבל את התזונה הזאת שאתה מייצר, איך מגיעים אליך?
אז תרשמו בגוגל אופר לוי, אבל אם רק תרשמו אופר לוי, יעלה לכם רק הזמר.
אסור אופר לוי, אני כתבתי ביוטיוב אופר לוי, אין, אתה לא יכול אופר לוי.
אז אתם צריכים חייבים להוסיף משהו שקשור במה שאני עוסק, בסדר? אז או שתרשמו אופר לוי, ההצלחה מתחילה מבפנים, או הקורסים שלי צרור המפתחות, או העולם הנסתר של הכסף, ואתם תגיעו לאתר שלי, או שתקלידו באנגלית offerlevy.coil, ואז גם תגיעו לאתר שלי, בסדר? אני את השם של האתר השגתי, בסדר? offerlevy.coil, ודרך שם אתם יכולים ליצור איתי קשר, יש לי ערוץ יוטיוב שנקרא Offer Levy, הצלחה מתחילה בפנים, יש לי פודקאסט עם אותו שם, יש לי קבוצה שנקראת העולם הנסתר של הכסף, ואני אשמח שתבואו ללמוד אצלי, אם מצאתם שיש ערך מה שאני אומר, ואתם מחפשים מורה שעשה את הדרך, הצליח ומקדם גם עולם טוב יותר, וגם כלים מאוד מאוד ברורים לחיות טוב, אתם מוזמנים ללמוד אצלי, אני אהיה יותר ממושר.
תודה לך. קישורים בפרק. כן. אופר לוי, לא הזמר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה לי לעונג.
תודה רבה, ישעיהו.
היה כיף.
ושאתה תלמיד של החיים, ומהמורה של החיים.
של פטריציה פאולטי.
של פטריציה פאולטי, ואני לומד ממך המון דרך הכתיבה שלך, ובכלל. תודה רבה,
אופר.
ביי ביי.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yeshmarketing.co.il y-e-s-h marketing.co.il ללשון ליצור קשר ושלחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופי רייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית, כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yeshmarketing.coil. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.